ברוך השם יש לנו שמחה גדולה להיות פה בשיעור שרבי אלי בניסים הצדיק אסולין, רבי אלי אהוב וחביב, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לו הצלחה וברכה, ישועה וסייעתא דשמיא הגדולה, הוא ואשתו הצדיקה נטליה בת רבקה, נטליה רבקה בת שרה, הקדוש ברוך הוא ישמור אותה ויברך אותה, את הילדים, את כל בני המשפחה. הקדוש ברוך הוא ייתן הצלחה גדולה ושמחה גדולה לנועם מסעוד בן יוסף ולשתו הצדיקה רות שמחה בת שולמית. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לה ישועה, נחת, שמחה והצלחה וכל הטוב בעזרת השם. בעזרת השם יהיה להצלחה גדולה של מוריאל עדן בן דניס. הקדוש ברוך הוא ייתן לו זרע של קיימה, מוריאל צדיק יסוד עולם, יונית, אליזה, בת, דניאלה, אסתר, הצלחה, ברכה, שמחה וישועה וכל הטוב בעזרת השם. בעזרת השם הקדוש ברוך הוא ישפיע על כולנו שפע גדול, ייתן לכולנו הצלחה גדולה, כל אחד בכל אשר יפנה יסכים ויצליח. אנחנו נמצאים בזמן של בין המצרים, מי"ז בתמוז עד תשעה באב. אנחנו מוצאים שהזמנים האלה הם זמנים לא פשוטים בעם ישראל. אלו הזמנים שקראו לעם ישראל את כל הדברים הקשים ביותר. מתי שהיינו במדבר, זה הזמן שהמרגלים הביאו את דיבת הארץ רעה. אומרים רבותינו הקדושים שבתקופה הזאת בלק קרא לבלעם לקלל את עם ישראל. בתקופה הזאת נחרב בית המקדש, נשברו הלוחות, כל הדברים הקשים של עם ישראל היו בתקופה הזאת מי"ז בתמוז לתשעה באב. יש בזה מחלוקת איזה סוגים של אבלות נוהגים בתקופה הזו. מה שבתורה הקדושה, בראשונים, בשולחן ערוך, ברמב״ם, בכל הראשונים, עיקר האבל של עם ישראל מתחיל מראש חודש אב עד תשעה באב. אז יש אומרים מראש חודש אב זה מתחיל, יש אומרים שבוע שחל בו, ויש דעות לכאן ולכאן איך נוהגים ומה נוהגים. הרמה, שאשכנזים נוהגים כמו הרמה, פתאום מכניס ואומר שנהגו לא להתחתן מי"ז בתמוז. הרמה שם את החתונה שלא להתחתן מי"ז בתמוז. בעניין שירים אצל הספרדים, מי שהולך על פי הבית יוסף, חתונות שלא מתחתנים זה מראש חודש אב לא מתחתנים, אבל הרמה לוקח את זה ואומר מי"ז בתמוז מפסיקים להתחתן, מי"ז בתמוז לא מתחתנים. בעניין של כלי שיר, בעניין של כלי זמרה, איזה כלי זמרה מותר, מה מותר, איך מותר, איך האדם מתנהג בעניינים של שירה, אז זה גם מביאים מהמגן אברהם. המשנה ברורה מביא את המגן אברהם, שהמגן אברהם אומר שמה הבעיה עם כלי זמרה, עם שירים, שפוחדים שמה נתחיל לשיר ויתחיל להיות כלי זמרה, ומהכלי זמרה זה יביא את האדם לריקודים ולמחולות. ובגלל שחכמים פוחדים שזה יביא את האדם לריקודים ולמחולות, והזמן הזה הוא זמן של אבל שנחרב בית המקדש, אז אסרו עלינו כלי זמרה, אסרו עלינו כלי שיר, שלא נגיע לריקודים ולמחולות. עכשיו נבוא ונשאל איזה כלי שיר מביאים את האדם לריקודים ולמחולות. ואם נאמר אדם רוצה לשמוע שיר, שהשיר הזה אדם נוסע באוטו, זה לא כלי זמרה, זה לא כלים של זמרה, זה לא כלים של שיר, אלא אדם שומע ברדיו, באוטו, ברדיו, שומע שירים בתוך דבר שזה לא כלי שיר וכלי זמרה. או שאדם רוצה לשמוע שיר שהוא עצור עכשיו, שהשיר הזה יחזק אותו ולא ייפול לדיכאון או לא ייפול לעצבות. או כל דבר אחר, אדם שנוסע במכונית ופוחד להירדם, הוא רוצה לשמוע שיר, האם זה יכול להביא אותו לזמרה, לשיריה ולריקודים ולמחולות, או לא? או שזה דבר כשרק מחזיק אותו ערני וער, וזה לא מביא אותו לשירה ולזמרה ולמחולות, ואין בזה את האיסור של הדבר הזה, שהתורה פחדה שאדם יגיע לריקודים ולמחולות. אז כל מה שהמגן אברהם אומר, שלא שומעים כלי זמרה, למה? שזה לא יביא אותנו לריקודים אל המחולות. זה כל הדבר שמונע מלשמוע כלי זמרה. אז נבוא ונאמר אדם שנוסע באוטו וזה נסיעה שלו וכו', יש הרבה דרכים והרבה צדדים להתיר עם אדם נוסע, או אדם, זה לא מביא אותו לזמרה, לא מביא אותו לריקודים ולמחולות, או לא מביא אותו לדבר שיכול לחצור, דבר שהתורה מבקשת שלא יחצור, יחצה. אז הדברים האלה יכולים להיות במובנים מסוימים, שאנחנו לא מדברים עכשיו להלכה, שיכול להיות שכן מותר בצורות ובדברים מסוימים. אבל בכל אופן, הזמן הזה הוא זמן שהוא, רבותינו הקדושים אומרים, מי שנכנס אב ממעטים משמחה. מאז שנכנס ראש חודש אב ממעטים בשמחה. י"ז בניסן זה דברים קשים ביותר שקרו לעם ישראל. בזמן הזה דברים קשים ולא פשוטים קרו לעם ישראל. ולכן בזמן הזה כמה שאדם יותר יהיה בחוכמה, בתבונה, לא להיכנס... רבותינו הקדושים אומרים, גם מלמד תינוקות, לא יקה את התינוקות, בזמן הזה יש קוטב מרירי. דיברנו בשבת קודש, מה זה קוטב מרירי? רבותינו הקדושים אומרים, יש כמו שד, שהשד הזה קוראים לו קוטב מרירי, שהוא נמצא בכל מקום, בעיקר בזמן של הצהריים, במקומות שזה בין שמש לצל, ושם, למה רבותינו אומרים שהוא מלא בשערות, ורבותינו אומרים, מי שרואה אותו תסמרנה שערות בשרו, השיער עומד מהפחד הזה, וככה שמרה שמספרת על אחד האמוראים, שהוא החבר טוב של מלאך המוות. ודאי מדבר עם מלאך המוות כמו חבר שלו, מטייל איתו, מדבר איתו, מסתובב איתו. יום אחד הוא ראה שד, ומהפחד של השד איבד את דעתו. והשד הזה, קוטם מרירי, זה שד, קוטם מרירי. וכמו שהרמב״ן אומר, איפה שמוזכר בתורה רוחות, זה שדים. עכשיו יש כל מיני סוגים של שדים. רבותינו הקדושים אומרים, יש שדים שנמצאים ברוחות, ברוח, שהשד הזה שנמצא ברוח, זה שד שמביא לאדם חלומות לא טובים, מחשבות לא טובות. יש שדים שנמצאים בבתי הכיסא, במקומות כאלו, זה סוג אחר של שד. ויש שד שנמצא במעמקי המים, שזה סוג אחר של שד. דיברנו על זה, הרחבנו על זה בשבת. אבל בכל אופן, בזמן הזה, אדם צריך להיזהר זהירות גדולה ביותר מכל דבר שמחלוקת, כל דבר חדש, להשתדל לא להיכנס אליו, כל דבר שיכול להיות דבר של סכנה לא להיכנס אליו. מה שאדם יכול למנוע בתקופה הזאת מכל דבר, כי זה הזמנים הקשים שקרו לעם ישראל, נחרב בית המקדש, נשברו הלוחות, כל הדברים הקשים שהיו לעם ישראל התרכזו בזמן הזה. ולכן בזמן הזה אדם צריך זהירות גדולה ביותר, ואדם צריך להיזהר בכל מה שעושה בצורה חזקה ביותר. ואם אדם מקפיד ואדם נזהר ואדם נשמר ושומר את כל משפחתו, שומר את ילדיו, שומר מלעשות דברים חדשים, שומר מלכנס לסכנות שיכולים לסכן אותו, כי הזמן הזה הוא זמן שהמזל של עם ישראל, השולחן ערוך אומר, מי שיש לו משפט ידחה אותו, לא יעשה אותו בחודש אב, ידחה אותו לחודש אדר, ידחה אותו לזמן אחר, כי הזמן הזה הוא זמן שכמה שפחות דברים חדשים, דברים של סכנות להיכנס בהם. ומתי שכך אדם עושה, ודאי יש לו סייעתא דשמיא, והקדוש ברוך הוא עוזר לו. נראה מה שהגמרא אומרת במסכת בבא בתרא בפרק חזקת הבתים. יש גמרא שיש בה לימוד גדול שצריך ללמוד ממנו מוסר כל אחד ואחד. הגמרא אומרת, תנו רבנן, כשחרב הבית בשנייה, בית המקדש הראשון חרב הראשון, אחרי כן בית המקדש השני חרב, מתי שנחרב הבית השני, רבו הפירושים, נהיו בעם ישראל הרבה אנשים שהיו פירושים, אמרו אנחנו נתפרוש מהעולם, אנחנו נזוז מהכל, אנחנו נתנהג בפרישות, נתרחק מהכל. היו בעם ישראל אנשים שנשברו, בית המקדש נחרב, היו שבורים, שבר גדול, אנשים שהחליטו ללכת ולהיות פרושים כמה שיותר מזה שנחרב בית המקדש. והפרושים האלה אמרו שלא לאכול יותר בשר ולא לשתות יותר יין. אותם פרושים אמרו, נחרב בית המקדש, זה אסון גדול ביותר, נפסיק לאכול בשר, נפסיק לשתות יין, וניכנס למצב, אין לנו בית המקדש, בית המקדש היינו מקריבים קורבנות. מה זה קורבנות? בשר. נפסיק לאכול בשר. נפסיק לשתות יין. היו מנסחים על היין. נפסיק לשתות יין. נתפל להם רבי יהושע, רבי יהושע בן חנניה בא אליהם, נתפל אליהם, ורבי יהושע בן חנניה אמר להם, בני, מפני מה אין אתם אוכלים בשר ואין אתם שותים יין? רבי יהושע בן חנניה פנה ואמר להם, למה אתם לא אוכלים בשר ולא שותים יין? אמרו לו, איך נאכל בשר שממנו מקריבים על גבי המזבח? ועכשיו בטל, נשתה יין שמנסחים על גבי המזבח, ועכשיו בטל. אמרו לו, איך נאכל בשר? זה היו מקריבים על גבי המזבח. אין לנו היום מזבח, איך נאכל בשר? איך נשתה יין? היו מנסחים על גבי המזבח. איך נשתה יין? אמר להם רבי יהושע, אם כן לחם לא נאכל, אם אתם אומרים שלא נאכל בשר ולא נשתה יין, כן לנו את בית המקדש, אז למה לחם אתם מוכרים? הרי גם לחם היו מקריבים מנחות, ומנחות זה מלחם, אז גם לחם תפסיקו לאכול. אפשר בפירות, פירות לא נאכל שכבר בטלו ביקורים. אמר להם רבי יהושע בן חנניה, אז גם פירות תפסיקו לאכול, כי גם ביקורים, כל אדם שהיה גודל לו עץ, הפרי הראשון היה מביא אותו לבית המקדש, ביקורים. אז אמר להם רבי יהושע, גם פירות תפסיקו לאכול, כי הפסיק לנו ביקורים ואין ביקורים. אמר להם גם מים נפסיק לשתות, שכבר בטל ניסוך המים. אמר להם גם מים תפסיקו לשתות, למה? כי כבר בטל ניסוך המים. מתי שבית המקדש היה קיים, היו מנסחים את המים, היו משתמשים במים לבית המקדש, אז גם מים נפסיק לשתות, כי בטל ניסוך היין, נפסיק לשתות מים. שתקו. אמר להם, בניי, בואו ואומר לכם שלא להתאבל, כל עיקר אי אפשר, שכבר נגזרה גזרה להתאבל, יותר מדי אי אפשר, שאין גזר גוזרים גזרה לציבור, אלא אם כן רוב הציבור יכולים לעמוד בו, דכתיב במירה אותם וכו' וכו'. ואז אמר להם רבי יהושע בן חנניה, מתי שאדם בונה בית, ישיר בבית אמה לא מסוידת, או מתי שאישה לובשת תכשיטים, לא תיבש את כל התכשיטים שלה ביחד, אלא תחסיר דבר אחד, כל דבר להחסיר, אדם מתחתן, שובר את הכוס, אם ישכחך ירושלים, תשכח ימיני, נתן להם תקנות מה לעשות עם החורבן, עם כל הצער שיש. הגמרא הזאת היא גמרא ידועה, אבל צריך להסתכל על הגמרא הזאת וללמוד ממנה יסוד וללמוד ממנה מוסר גדול ביותר. יש שתי תפיסות בחיים של כל אחד ואחד. יש לאדם בעיה, או שאדם נסגר בבעיה, או שאדם ננעל בתוך הבעיה, או שאדם מסתגר בתוך הבעיה ובונה לעצמו עולם מסביב הבעיה שיש לו. או שבן אדם אומר, כן, יש לי בעיה, זה כואב מאוד, אני זוכר את הבעיה, אני תולה אותה על קיר, ואני זוכר את הבעיה הזאת כל הזמן, ואת הצרה הזאת כל הזמן, אבל אני לא נופל לייאוש, אני לא מאבד את העולם שלי, אני לא נופל לייאוש ואני מתרסק, ואני מאבד כל מה שיש לי. אני שם את הבעיה על הקיר, רואה אותה וזוכר אותה, אבל אני ממשיך הלאה את החיים שלי. מתי שנחרב בית המקדש, עם ישראל היה בחורבן גדול ביותר, ומאותו חורבן של בית שני, עד עכשיו לא התאוששנו. בני ישראל לא היה בתי כנסת. בתי כנסת זה המצאה שהמציאו אחרי חורבן בית המקדש. בני ישראל לא ידעו מה לעשות. היה מגיע פסח, היו רגילים להקריב קורבנות. אין קורבנות. היה לבן אדם בעיה, הוא היה רגיל להביא קורבן לבית המקדש. אין קורבנות. כל החיים של עם ישראל היו מסביב לבית המקדש. ופתאום אין בית המקדש. עם ישראל היה בשבר גדול ובמצב חמור ביותר, שלא ידעו איך להתנהל, לא ידעו מה לעשות. הם היו בשבר גדול ביותר. אז חלק מעם ישראל מה עשה? חלק מעם ישראל אמר, נשברנו, נתכנס בתוך עצמנו, אין לנו תקנה, אין לנו מה יהיה קדימה, אז נפסיק לאכול בשר, נפסיק לשתות יין, נפסיק, נעצור את הדברים הבסיסיים, נעצור אותם. מה נאמר רבי יהושע? איך תעצרו אותם? הרי אם תעצרו אותם, אז אתם צריכים לעצור את הכל. זה ילך להידרדר להכל. גם אתם לא יכולים לאכול לחם, וגם אתם לא יכולים לאכול פירות, ואתם גם לא יכולים לשתות יין. אם כך, כל החיים נעצרים, וכל החיים נגמרים, ואין קיום ואין המשך לעולם. אלא מה? יש לך בעיה, תיקח את הבעיה ותתלה אותה לידך, תזכור אותה מתי שאתה מתחתן, ביום החשוב ביותר של האדם בחיים, תשבור את הכוס ותאמר, אם ישכחך ירושלים תשכח ימיני. אצל האשכנזים לוקחים אפר ביום החתונה ושמים על הראש של החתן, בונים בית חדש, משאירים ממש שלא צובעים אותה זכר חורבן בית המקדש. אישה קונה תכשיטים, היא לובשת מה שהיא רוצה, אבל משאירה דבר אחד שלא לובשת, זכר לחורבן בית המקדש. אנחנו חיים את הזכר של החורבן, ולא נשארים אחורה בחורבן, ולא נשארים אחורה בכאב, ולא נשארים אחורה בהתרסקות שהתרסקנו. מה הבעיה של אנשים בחיים? שכל אחד מאיתנו עובר הרבה התמודדויות בחיים, ולפעמים יש התמודדויות קשות ששוברים לאדם את הנפש. ומתי שהן שוברות לאדם את הנפש, ההתמודדויות האלה, אדם מאבד את הכל ונשאר עם האחורה ומדרדר עם האחורה ונופל עם האחורה, והוא לא יכול לקום ולא יכול להתחדש. וזה אחד מהדברים של היצר הרע, שהיצר הרע מגדיל לאדם את הבעיה ומייאש את האדם ולא נותן לו תקומה לקום מהבעיה שהוא נפל. זה ברגע שאדם נופל לכזה מצב, והוא לא רואה תקומה מהבעיה שיש לו, והוא נופל לייאוש וממשיך את הייאוש, ומנציח את הייאוש, ומגדיל את הייאוש, כי אדם חושב כמה שהבעיות שלי יותר גדולים, סימן שאני אדם גדול. אז הוא מגדיל את הבעיות בראש שלו, והוא נכנע מתחת לבעיות. ומתי שאדם חי את העבר, ונושם את העבר, וחושב דרך העבר, ומסתכל על החיים דרך העבר, ולא יודע לתלות את העבר במקום טוב, אסור לשכוח את העבר. בין הטוב בין הרע צריך לזכור את העבר. וחטאתי לנגדי תמיד. אדם גם אם עשה עבירה, צריך לשים את זה לנגד עיניו. טעיתי פה פעם. אני צריך להיזהר. אדם צריך כל דבר בחיים לשים מול העיניים שלו. את הטוב ואת הרע. הגמרא אומרת, מטבע של אברהם אבינו, זקן וזקנה מצד אחד, בחור בתולה בצד שני. אברהם אבינו תמיד זכר את הצעירות שלו, והסתכל על הזקנה, ובזקנה זכר את הצעירות. דוד המלך, מטבע של דוד המלך, היה מצד אחד עיר דוד, עיר של דוד המלך המלכות, ומצד שני מקל של נדודים של דוד המלך היה נודד. מתי שהוא היה מלך הוא זכר שהוא היה נודד, ומתי שהוא היה נודד הוא אמר אני עוד יהיה מלך. אדם אסור לו לשכוח אף פעם לא את הטוב ולא את הרע, אבל אסור לאדם להסתגר ולהתכנס בתוך הבעיות, בתוך הרע, ולשעבד את הנפש שלו, ולקשור הוראת קבע לכל החיים את הנפש שלו עם הרע ועם הבעיות ועם הצרות שהוא עבר בחיים. כל אחד מאיתנו עובר בעיות, כל אחד מאיתנו עובר ניסיונות, וכל אחד מאיתנו צריך להיות חכם, לא לשקוע בניסיונות ולא לשקוע בבעיות, כי זה הדרך של היצר הרע, להוריד את האדם מטה מטה. ואם אתה שוקע בניסיונות ושוקע בבעיות, אתה לא תצא מזה לעולם. אתה תחיה את זה, אתה חי את הבעיות, חי את הדברים הרעים, חי את הדברים הקשים. הגדולה של האדם להתעלות על הדברים הקשים ולעלות למעלה ולא ליפול בתוך הדברים הקשים בשום פנים באופן. אם אדם מתחיל לשעבד את עצמו לנפילות, לשעבד את עצמו למפלות, אז אין לחיים שלו תקומה, החיים שלו הם מרים ממוות, החיים שלו הם זה דבר קשה ביותר. וזה מה שרבי יהושע בן חנניה אומר לעם ישראל, אחרי החורבן, אחרי השבר הגדול, אחרי הדבר הקשה ביותר שעם ישראל עובר, אומר להם רבי יהושע בן חנניה, אתם צודקים, אבל הדרך שלכם, אנחנו ננציח את החורבן, ונחיה את החורבן, ולעולם לא יהיה לנו תקומה, ולעולם לא נקום מהחורבן שאנחנו חיים. נזכור, לא נשכח, אם ישכחך ירושלים תשכח ימיני, נשים בבית סמל לחורבן בית המקדש, אישה שלובשת תכשיטים תשים סמל שהיא לא לובשת את הכל מושלם, בכלי שיר ששרים תמיד עושים סימן לחורבן בית המקדש, תמיד זוכרים את בית המקדש, אבל אנחנו ממשיכים קדימה לחיות ולא נשארים אחורה. אם נשאר אחורה אין תקווה לחיים. כל אדם צריך לקחת את היסוד הזה בכל כוחו. עם ישראל נחרב לנו בית המקדש. אין לנו דבר יותר גדול וקדוש מבית המקדש. זה היה מסוס חיינו. כמגדל דוד צבריך בנו לתלפיות, בית המקדש זה היה כמו הצוואר. אלוקים זה הראש, עם ישראל זה הגוף, בית המקדש זה היה הצוואר. כמגדל דוד צבריך בנו לתלפיות, זה נחרב, נשבר. אין לנו את זה. אבל מה? ידענו להתאושש, ידענו לקום, ידענו להמשיך, ידענו להתקדם קדימה. כל אחד מאיתנו יש לו חורבן בחיים. אחד הפסיד את כל כספו, אחד נחרב לו הבית, אחד מת לו מישהו מהקרובים. אם אדם יחיה עם העבר, הוא לא יוכל ללכת לשום מקום עם העתיד. אם אדם ידע לקום וללכת עם העתיד, וידע לקום ולהתקדם בצורה הנכונה ובדברים הנכונים, רק אז האדם יכול לחיות את עצמו ולבנות את עצמו עוד פעם, ולא ליפול למקומות שאין ממנם תקומה, למקומות שאין ממנם שום דבר שיכול להיות דבר טוב. אולי אפשר לומר דבר מוסר שיש בו מוסר גדול ביותר. ידוע נשר, כמה שנים הנשר חי? נשר חי כמה? 70 שנה. נשר חי 70 שנה. נשר, התוחלת של החיים של נשר זה 70 שנה. ונשר, מתי שמגיע לגיל 40, אז הנשר המקור שלו גודל מאוד ונהיה עגול, ואז הוא כבר לא יכול לטרוף, כי הוא נסגר, הוא נהיה עגול, הוא לא יכול לאכול ולא יכול לטרוף. כל הנוצות שלו נהיות קלות, כבר לא חזקות וכבר לא כמו שהיו, ואז הנשר מגיע לסכנה. או שהוא מגיע למצב שהמקור שלו נסגר וכבר לא יכול לאכול, הוא מגיע עד הנקודה בגיל 40 שכבר המקור שלו עגול יותר מדי, שכבר לא יכול לטרוף, לא יכול לעשות בו כלום, וכל הנוצות שלו כבר חלשות, וכל הנוצות שלו לא יכולות להתמודד עם כל הקרבות שנשר עובר. מה הנשרים שרוצים, שיש להם כוח חזק, מה הם עושים? עפים לגובה, 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 לשחקים הגבוהים, עומדים על עץ גבוה ומתחילים לקוט את המקור שלהם על עץ גבוה עד ששוברים אותו. לוקח להם 150 יום, 5 חודשים, עד שגודל להם מקור חדש. והם בסבל גדול ביותר. ואז גודל להם מקור חדש, משילים מעליהם את כל הנוצות הישנים, גודלים נוצות חדשים, ואז יש אותו נשר כוח ויכולת לחיות עד גיל 70. אבל נשר שעומד בגיל 40 ואומר איך אני אשבור את המקור, מה אני אוכל עוד 2 דקות, מה אני אוכל מחר, איך יהיה עוד יום, מי יודע איך אני אוכל לסבול 5 חודשים בלי לאכול כלום כי אני אשבור את המקור, אולי יבוא נשר אחר ויתרוף אותי, אולי יקרה לי כך, נשאר במצב הזה, הפה שלו הולך וננעל ונסגר, הוא לא יכול לאכול עד שמת ברעב או שחיה אחרת טורפת אותו. אבל נשר חכם עם כוחות חזקים שובר את המקור, מחכה 5 חודשים, משיל את כל הנוצות הישנים, מקים נוצות חדשים, גודלים נוצות חדשים, ואז הוא קם יכול לחיות עד גיל 70. כן, זה כל אדם ואדם. וכל אחד מאיתנו יש בחיים את הזמן שהוא מגיע שהמקור שלו כבר עגול, הוא לא יכול לפתוח את הפה, נגמר לו הכוחות שלו, נגמר לו הכוח שלו בגוף, נגמר לו המהלכים שהוא יכול לעשות, נגמר לו הדברים שהוא יכול לעשות, הוא מגיע לקיר סגור, הוא כבר לא מה שהיה בצעירות, הוא לא מה שהיה פעם, המקור שלו כבר סוגר, הוא לא יכול לאכול, הוא לא יכול לעוף למרחקים הגדולים, הוא לא יכול לעוף כמו שפעם הוא היה אף, אין לו את הכוחות האלו. מה יעשה? אם הוא יחשוב עד עוד שבוע ימים לאכול, הוא ימות אחרי שבועיים. אבל אם הוא יסבול 5 חודשים, והוא ידע לשבור את המקור, זה כואב, הוא יהיה רעב, הוא יהיה בצער 5 חודשים, אבל אחר כך הוא יחיה עד 70. והדבר הזה הוא אצל כל אחד ואחד מאיתנו. או ללכת כמו הפרושים, שהפרושים אמרו, אין לנו מה לעשות, נפסיק לאכול בשר, נפסיק לשתות יין, נלך להיכנס לאיזשהו מצב, שנסגור על עצמנו ונידרדר, לא יודע לאיפה. או כמו מה שאומר רבי יהושע בן חנניה, נקום, נחזק את עצמנו, נזכור ונמשיך קדימה. ואם נקום ונחזק את עצמנו ונמשיך קדימה, יהיה לנו כוח לשנות את החיים, לשנות את הכל, לבנות את עם ישראל עוד פעם. אז כל אחד מאיתנו יחיה את זה. בעסק, העסק לפעמים נסגר, המקור זה נגמר, אתה לא יכול. אתה חייב לשבור את המקור. בכל דבר, במשפחה, בחברים, לפעמים חייב לשבור את המקור. אם לא תשבור את המקור, עוד חודש לא תוכל לאכול באמת, ואז תמות. מוות זה לא מוות שמתים. הרבה פעמים אדם מת בגיל 30 או 50, והוא מחכה ללוויה עד גיל 80. מת לו בנפש הכל, הוא רק מחכה ללוויה. אדם צריך לשבור את המקור, אדם צריך להחליף את הנוצות, יקווה השם יחליפו כוח, ומתי שאדם שובר את המקור, שובר את הנוצות, אז אדם יכול להגיע למקומות הגבוהים והגדולים ביותר. מי שרוצה צדיקים לשאול, אומר משהו. רבי משה, רוצים לשאול משהו? ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכול נהיה בדברו.
שהמשיך לבד נשא בארץ. אותו משפט שכפון סבן של החורבן הגדול, שם את העדה של לשמוע את המשיך.
כן, צדיק. מי רוצה לשאול, לומר דבר? רבי מיכאל צדיק? מה צדיק?
בגלל בכנס עם בטר, וישר נקי פעולה, אחד למלכות. העניין של האדם שמחליף,
אדם חייב ללמוד בחיים יסוד גדול, להחליף, לשנות מה שהיה, היה, להתחיל את הדברים מההתחלה. אדם, אם אדם נשאב למקומות הלא טובים, השטן מנסה לשאוב את האדם לעצבות, תראה מה קורה לך, תראה מה עשו לך, תראה איפה אתה. השטן נותן לאדם לחיות את עצמו. זה עבודה של השטן, שאדם ייפול לייאוש, שאדם ייפול למקומות לא טובים. ומתי שאדם נופל למקומות האלה, מי ישורנו? מי יכול להקים את האדם מהמצב הזה שהוא נמצא בו?
זה צריך להבין, לא יכול. היום בוא נגיד משפחה שגיד, יש לך מהקרה אחת אשתך, רק יש לך עובד.
מה צדיק?
רק בבוק. כמו
שאתה אומר
שהנשר מחליף את החיים שלו, אנחנו לא
יכולים להחליף. זה אדם שבונה סביבו איזושהי מערכת יחסים עם החברים, עם המשפחה, עם האחים, והמערכת הזאת היא לא בריאה. ואם לא תדע לשבור את המערכת הזאת ותחיה בשיבוט של המערכת הזאת עם השותף, תגיד לו אדוני אני עומד מפה, מהיום מפה כך וכך עם אחיך, אם לא כך וכך זה לא יכול, המערכת רעילה לא בריאה.
שותפים זה לא דבר
נניח אנחנו מדברים באופן כללי, כל הדבר שאדם לא יודע לשבור ולשים בצורה נכונה, לא דווקא לשבור את המקור, לשבור את המקור, אלא לשבור את המציאות הלא בריאה שאתה נמצא בה. אדם נכנס לאיזשהו מקום לא בריא והוא נשאר במקום הזה כי הוא התרגל וכבר הוא חי את זה. אדם מכור גם לצעקות שצועקים עליו. אדם שהתרגל שצועקים עליו, אם לא צועקים עליו, הראש נותן ניתות לגוף, משהו לא בריא, ואז אדם מזמין שיצעקו עליו. אדם צריך לדעת לסדר את החיים, לסדר את המציאות עם משהו לא בריא, לשבור את זה. לעמוד לשבור את זה, לפעמים צריך לשבור דברים לאט לאט, ולפעמים צריך לשבור דברים במכה אחת. לא, זה לא טוב. אי אפשר, להחליף הורים, או להחליף אחים, או להחליף דברים כאלה, לא. זה צריך לכבד את אביך ואת אמך, אדם צריך להיות חכם, אבל יש דברים שהם לא בריאים, שאדם צריך לשבור אותם, לא לשבור בשבר, אלא לדעת איך לסדר את החיים שלו. מי רוצה צדיקים לומר עוד דבר? כן, צדיק.
אולי זה לא הזמן להתערב למישהו בשבילך. אתה יודע שאנחנו ישראל כשאנחנו עוברים הרבה סבל, מה שקורה לנו, קורה במדינה שלנו, גם בצפון, גם בדרום, הרבה ניתוק בעם עצמו. ואני הרבה שואל את עצמי, איך הגענו למצב כזה, שבמובן שאנחנו עם העם היהודי, מעל
מחילת צדיק, תכף נאמר דבר ונדבר זה. כן, צדיק.
השערה תאמר, ראש חודש אב, לתשעה באב, הרב מתכוון גם, כולל ראש חודש אב? או זה
מה? נדבר על זה, נדבר על זה. כן, כן.
השאלה היא כמו כל הדבר בעלמה, נגיד, עסקי אישה, כל דבר שלא מסתובב, אבל תשמע, אני לא דבר כל דבר שעד עושה,
אמונה זה דבר, אדם שעושה את כל מה שצריך לעשות חייב את האמונה בכדי להתקדם ולהצליח בדברים, ומי שעזר לך פעם אחת ממשיך לעזור לך, קווה אל השם חזק ומציבך וקווה אל השם. נמשיך הלאה. כן רבי משה, אנחנו נחדד את זה תכף, צדיק יותר. רבי משה, נמשיך על הצדיקים ותכף ננסה לפתוח את זה. פרשת השבוע שעבר שלמדנו, פרשת פנחס, כל מה שראינו, פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן, השיב את חמותי, מה שעשה פנחס בן אלעזר, פנחס מסר נפש, כתוב בספרים הקדושים, שהתעברה בו נשמה של יוסף הצדיק, נשמה של יתרו, נשמה של נדב ואביהו, בני אהרון, פנחס הוא אליהו, פנחס זכה לדברים גדולים, לדברים נשגבים. פנחס, מה הוא עשה? פנחס ראה את זמרי בן סלו, שחוטא עם כוזבי בצור. כוזבי בצור הייתה בת של המלך. וזמרי בן סלו היה נשיא שבט של שבט שמעון. ואז פנחס רואה שהם חוטאים, הוא לוקח את הרומח ודוקר את שתיהם והורג את שתיהם. אומרים רבותינו הקדושים, למה התורה הקדושה הייתה צריכה להזכיר פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, למה צריכים להזכיר את היחוס שלו שהוא היה מיוחס? אומרים רבותינו הקדושים, מתי שפנחס עשה את מה שהוא עשה, שדקר את זמרי בן סלו ואת כוזבי בצור, עמדו אנשים והתחילו לרנן ולומר עליו, לבזות אותו ולמר לשון הרע עליו, מה הוא בא ונותן לנו מוסר? מי זאת אמא שלו? מדיאניה. פנחס בן אלעזר, אבא שלו אלעזר, התחתן עם מדיאניה. מי הייתה אחות של אלעזר? מי הייתה אמא של אלעזר? אחותה של ציפורה, אשתו של משה רבנו. משה רבנו אשתו ציפורה, שהייתה מדיינית, הבת של יתרו, אחותה התחתנה עם אלעזר הבן של אהרון הכהן. משה רבנו עשה שידוך לאחי, לבן אחיו, לאלעזר, עם גיסתו. אחות של ציפורה התחתנה עם אלעזר, ומזה נולד פנחס. אז היו כל הלצנים וכולם אומרים, מה אתה בא והורג את הכוזבית בצור המדיינית? אמא שלך מדיינית. וסבא שלך יתרו פיתם עגלים לעבודה זרה. איך אתה עושה כזה דבר? כך היו עומדים האנשים הלצנים והיו אומרים לפנחס אחרי שהרג את זמרי בן סלו. אמרו לו, מה אתה הורג? מה אתה עושה כזה דבר? אמא שלך מדיינית, אחות של ציפורה, וסבא שלך איתו היה מאכיל עגלים לעבודה זרה. אז איך אתה הורג? מה אתה עושה? על הצד הזה שהם עבדו לבעל פאור, סבא שלך היה עושה עבודה זרה, ועל הצד אחד שהרקת אדם שחטא עם מדיינית, אמא שלך מדייניה. וככה לצני הדור היו מתלוצצים והיו צוחקים. לכן התורה הקדושה באה ואמרה, פנחס בן עזר בן אהרון הכהן, צריכים לומר, הרי כולם ידעו שאמא שלו היא גיסתה של אחות של ציפורה. כולם ידעו שהיא מדיינית. מדוע פתאום פה עומדים ומזכירים לו את זה כולם בצורה קשה ביותר? למה פתאום פה עומדים ומזכירים לו את זה? לא יכלו להזכיר את זה לפני שנה? לפני 5 שנים? פתאום פה היום כולם עומדים ומזכירים את זה? למה פה פתאום עומדים ומזכירים את זה? ועוד שאלה, אנחנו רואים שאנשים לצנים היו צוחקים והתורה הקדושה פתאום מעמידה ומסדרת את הדבר. אנחנו רואים בפרשת השבוע שקראנו שהקדוש ברוך הוא ראה שאומות העולם אומרים שעם ישראל אולי הבנות היו שפחות של המצרים ואולי המצרים חיללו את בנות ישראל. אז הקדוש ברוך הוא סופר את כל משפחות ישראל לראובן, משפחת הראובני. מה זה ראובני? היי ויוד, יוד כה. הקדוש ברוך הוא מעיד שאף יהודיה לא חיללה את עצמה. אז גם פה, מדוע פתאום פה התורה הקדושה באה להגיד לנו משהו שהיה לפני 40 שנה, לומר לא, זה בסדר, הם קדושים, הם תאורים. מדוע? מישהו מתלוצץ עליך, תעמיד את זה במקום. למה אתה מחכה 40 שנה? מישהו מדבר לו טוב, תעמיד את זה במקום. למה אתה מחכה 40 שנה? למה התורה מחכה עם פנחס בן אלעזר שנים עד שהתורה הקדושה שמה את זה שאמא שלו הייתה צדיקה והקדוש ברוך הוא מעיד עליו, והקדוש ברוך הוא אומר פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, הקדוש ברוך הוא מעיד עליו, למה מחכים עד עכשיו? למה לא עושים את זה מראש? למה לא עושים את זה לפני כן? למה מחכים עד עכשיו? מי רוצה צדיקים לענות? אז כן, צדיק, מה השם שלכם? כן, רבי שלום.
אחת הטענות שעלו לפנחס, שעלו לחובבים ולחובבים שלו שהגיע למשל,
למה זאת אסורה, זאת מותרת?
הוא אמר לך, למה זאת אסורה, זאת מותרת, אבל השליחה בעצם הגיעה במדיין, זה כאילו לכאורה נתלמה על החם של רבן באותו רגע. ואז הוא הלך קצת המעשה בגלל שהוא כאילו הרגיש שיש לו איזה טענה כמו של רבן. פנחס אמר לו, אתה אמרת את ההלכה, איך לבצע את השכיבות. ובעצם כאילו כל הטענה של זמרי הגיעה מזה שהוא לא יוכל לענות לו על העניין של המדיינים. אז פתאום פנחס קם ומנסה לעשות את המעשה שבעצם משה רבנו לא היה לו בשביל זה טענה.
חזק, חזק, צדיק, חזק. אולי נגיד עוד צעד של מחשבה בכל הדברים שנימד מזה מוסר גדול. מתי שאדם מדבר עם אדם, כל עוד שאנחנו מדברים שכלי, זה טוב. מתי שאדם נכנס למצב שהוא לא יכול לענות לך שכלית, והרגש עולה יותר מדי, מה האדם השני עושה? לא אגיד לך. מתי שאתה מדבר עם אדם, מתווכח עם אדם, שתי חברים מתווכחים, שתי אנשים מתווכחים, מתי שעונים שכלי, זה טוב. מתי שאדם בתוך הדיבור נכנס ולא אגיד לך, חוזר אחרי מה שאמרת, או פתאום אומר לך תשובה בציניות, או פתאום אומר לך משהו בצורה לא ברורה, בציניות, בצורה לא מסודרת, אז תדע, השיחה הזאת לא הולכת לשום מקום. יותר טוב תקום, תגמור את השיחה הזאת, תתחיל אותה מחר עוד פעם. בן אדם שמדבר איתך ולוקח את השיחה לציניות, סימן שהוא נכנס בקיר, ואין לו תשובה עניינית לענות לך על מה שאתה מדבר איתו. וברגע שאין לו תשובה עניינית לענות לך במה שאתה מדבר איתו, הוא אומר לך, צוחק עליך, לועג לך, חוזר אחריך, חוזר על תנועה של הפנים שלך, חוזר על משהו ממך. זה סימן שהוא נמצא בקיר ואין לו מה לענות. ומתי שהוא נמצא בקיר ואין לו מה לענות, השיחה יצאה מתחום השכל הישר, השיחה יצאה ממיצוי שאפשר למצות את השיחה הזאת לאיזשהו משהו, ויותר בריא ויותר טוב לך, תקום ותלך תגמור את השיחה הזאת. כל עוד נסתכל על החטא שמה שהיה עם בעניין של פנחס זמרי בן סלום. בני ישראל חטאו בשיטים. מה הקדוש ברוך הוא ציווה את משה רבנו איך יענשו בני ישראל? העונש שפה הקדוש ברוך הוא ציווה היה שונה מכל העונשים שהיו במדבר. העונשים שהיו במדבר איך היו? בני ישראל חטאו, רצו בשר, הקדוש ברוך הוא נתן מגפה. בני ישראל חטאו בכל חטא במגפה. פה בחטא הזה מה הקדוש ברוך הוא אמר? שיוציאו את כל בני ישראל מחוץ למחנה, והשמש תקרין עליהם, יהיה שמש, ומי שיהיה עליו אור חזק, אותו השופטים של עם ישראל יוציאו להוריק. היה כמה שופטים בעם ישראל? שרי עשרות, שרי חמישים, שרי מאות. כמה שופטים? 88,000. והתורה הקדושה אמרה, כל שופט ירוק שתיים שחטאו. 88,000 כפול שתיים, כמה זה? 166,000 אנשים היו צריכים למות באותה מגפה של בנות מדיין. ובסוף כמה מתו? 24,000. איך ולמה? כי פנחס בן אלעזר עמד והרג ועצר את המגפה. אז פה פעם ראשונה הקדוש ברוך הוא אומר, צריך להיות משפט של שופטים. לא משפט שיהיה פתאום גזרה מהשמיים, ימותו אנשים בצורה כזו, או ימותו אנשים מכך או כך. משפט. השופטים ייקחו חרב ויארגו כל אחד שתיים. 88,000 שופטים יארגו 166,000 אנשים. 172,000 אנשים. ופתאום מה עושה פנחס? הוא בא ועוקף את מה שהם עושים. בשכל אי אפשר לענות לו כלום, כי ככה משה רבנו אמר, הבועל הרמית קנאים פוגעים בו. על פי שכל אי אפשר להתווכח איתו. אבל מצד שני הקדוש ברוך הוא אמר שפה יהיה משפט שהשופטים יארגו, אז לא היה מה להתווכח עם פנחס. אז מתי שאין מה להתווכח מה עושים? מבזים, צוחקים. אין מה לענות, אין מה לדבר. אז מה אנשים, מתי שאין להם מה לדבר, מה עושים? עושים צחוק, קלות ראש, לצנות. אז מה הם עמדו ואמרו? אתה פנחס, אמא שלך מדיינית. סבא שלך יחיל את הגלים שלו להפיתם אותם לעבודה זרה. התחילו צחוק, לצחוק. כי ברגע שאין דבר שכלי לענות, הולכים לצחוק. מתי שאתה עומד עם חבר ומתחיל ללעוג לך בוויכוח שכלי, תדע, נגמר לו התשובות בפה לענות, הוא עובר לדבר בדברים של ציניות ודברים של צחוק. ומתי שהוא מדבר כך, השיחה הזאת תלך לא טוב. מתי שאדם עם בני זוג מדברים וזה מגיע לדבר של אחד חוזר על השני או לועג לשני, סימן שיש פה רגשות, ואל תמשיך את השיחה הזאת, כי זה רגשות וזה ילך לשום מקום, לפיצוץ גדול. תעצור, יבוא הרגשות, תדבר בשכל. מתי שאדם בקיר והוא עונה תשובות מרגשות או מחוסר מחשבה או מחוסר פתרון, אז זה ציניות, צחוק, קלות ראש, להעביר על השני את הביקורת, וזה לא הולך לשום מקום שכלי. פנחס, עמדו כולם והתחילו לצחוק כי לא היה להם תשובה, אז הקדוש ברוך הוא נתן, והתורה חתמה על הפנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, חתמה את הכל. אותו דבר. מתי שבני ישראל יצאו ממצרים, גם כולם היו מרננים, אולי נולדו, אולי המצרים היו עם בנות ישראל, אבל זה לא היה בעל משמעות. בני ישראל הלכו במדבר, אמרו הם ימותו במדבר, מה יכול להיות במדבר? מתי שכבר מתקרבים לארץ ישראל, ותכף נכנסים, נהיה לדיבור הזה משמעות. ואז השם נותן את שמו על עם ישראל, משפחת הראובני, כל שם, ה' ויוד, שם השם על כל משפחה במשפחה. אותו דבר, על אותו יסוד אפשר לומר. פרשת השבוע אנחנו מוצאים בנות צלופחד. בנות צלופחד באות ואומרות למשה רבנו, שאבא שלהם נפטר, אין להם אחים, הם רוצים גם הם נחלה. למה נגרע מנחלת השם? גם הם רוצים נחלה. ומה הם אומרים למשה? אבינו, אבא שלנו, מת לא בחטא של קורח ועדתו. למה? כי הקורח ועדתו צחקו על משה רבנו. מה עמדו קורח ועדתו ואמרו למשה רבנו? מה הדין הלכה, אדם שיש לו כל הבית ספרי תורה, ואם צריך מזוזה או לא צריך מזוזה, למה צריך לגלח את כל השיער של הכהנים? הכל היה צחוק וקלות ראש. אז אומרים בנות צלופחד, אבא שלנו לא היה באותם אנשים שצחקו עליך. אבא שלנו לא היה עם אותם אנשים שעשו קלות ראש. כי רק באבון של קורח משה רבנו ביקש מהקדוש ברוך הוא, אל תקבל את תפילתם, שימותו כולם. כי שם היה צחוק וקלות ראש. ולכן בנות צלופחד אומרים, אבא שלנו לא היה חלק מהאנשים האלה. אבא שלנו מת בחטאו, הוא לא היה מאנשים שצחקו ממך. הם פחדו שמשה יזכור אותם, כי מי שהיה בעדת כוח ועדתו אין לו נחלה בארץ ישראל. לכן הם עמדו ושמו את זה בשולחן למשה. אנחנו לא היינו מאנשים שצחקו. אדם שצוחק ואין לו שכל, יש לך היגיון, תתפקח. אפשר גם לומר, רבי מיכאל, תוציאו לנו את הגמרא של ריש לקיש. אפשר גם לומר, הגמרא מספרת ואומרת על ריש לקיש. גמרא שכולם מכירים אותה, אבל אפשר להסתכל וללמוד אותה בצורה אחרת. הגמרא מספרת ואומרת, רבי יוחנן היה הגדול שבעם ישראל. מי שרוצה על מה שאמרנו לשאול, אומר משהו? רבי משה? לא, אולי חלק, אבל 24,000 וזהו, נעצר המגפה. נעצרה המגפה, היו צריכים למות 170 וכמה, ו-24 נעצרה המגפה. ולכן, שאלנו בשבת קודש, למה משה רבנו לא קיבל ברכה כמו פנחס? הנה אני נותן לו את בריתי שלום. מה עם משה שעלה לשמיים והוריד את התורה? למה השם לא נתן לו את בריתי שלום? אז תירצנו ואמרנו, משה הציל אותנו מחטא העגל, אבל לא, ביום בדיוק פקדתי, זה נשאר. כל העוונות שעשינו נשארו, החטא הזה, פנחס עצר אותו, הוא לא נשאר. אז לכן, כי הוא עצר את הדבר, הוא לא השאיר אותו בתשלומים, אלא הוא חתך את הדבר. לכן, הנה אני נותן לו את בריתי שלום. מה צדיק?
המסירות נפש זה כנגד המקום עשה את זה, שכתוש ברוך הוא נתן לו מידת הנבידה
של מסירות נפש.
נתן לו בריא שלום.
יש פה עוד גמרות, איפה הגמרה? רבי יוחנן בריש לקיש. הגמרה מספרת ואומרת שרבי יוחנן יום אחד הלך ליד הנער, וריש לקיש היה ראש הליסטים, ראש השודדים, וריש לקיש רואה מרחוק מהצד השני של הנער דמות של יופי גדול. ריש לקיש היה גיבור גדול, ראש הליסטים, קפץ מצד אחד לצד השני של הנער, מגיע רבי יוחנן, ריש לקיש לרבי יוחנן, וריש לקיש אומר לרבי יוחנן, שופייך לנשי, היופי שלך זה יופי לנשים. אומר לו רבי יוחנן, חילך לאורייתא, הכוח שלך הוא כוח לתורה הקדושה. נחשוב וננסה לדמיין את המפגש הזה. הרב הגדול של עם ישראל הולך במקום ליד הים, ראש הפושעים הולך בצד שני של הנער. ראש הפושעים מסתכל, הוא רואה יופי גדול, הוא בטוח שזה יופי של אישה, הוא קופץ, מגיע לרב, הוא אומר לו, היופי שלך לאישה. מה הרב היה צריך להגיד לו? לצעוק עליו, לך מפה רשע, מה אתה מדבר ככה, מה אתה אומר? לצעוק. מה אומר רבי יוחנן? כן, רבי יוחנן הולך איתו בדרך שלו, אתה צודק, היופי שלי לאישה, אבל הכוח שלך לתורה הקדושה, אתה בנוי עם הכוח שלך לתורה הקדושה, כי התורה מתש את כוחו של אדם, והכוח שלך לתורה. אומר לו רבי יוחנן ממשיך ואומר לו, אם אתה רוצה, אחותי יפה ממני, תחזור בתשובה ותיקח את אחותי. ריש לקיש אומר לו כן, קיבל עליו עוד תורה, והתורה מספרת ואומרת, הגמרא במסכת בבא מציעא דף פ"ד מספרת ואומרת, קיבל עליו עוד תורה, נכנס לישיבה, היה תלמיד חכם, היה גדול בתורה, היה גדול עצום, היה חברותה מבעל תשובה ראש הליסטים, הגיע להיות חברותה של רבי יוחנן, היה תלמיד חבר, כמעט כל סוגיה בש"ס מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, כל התורה, כל הגמרא מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, הוא הגיע לדרגה גבוהה 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 ביותר. הגמרא מספרת לקראת הסוף, הגיעו לדין מתי החרב מקבל טומאה. רבי יוחנן אמר את דעתו, כמו כל הש"ס שהם חולקים בכל מקום, רבי יוחנן אומר את דעתו, ריש לקיש אומר את דעתו. אומר רבי יוחנן לריש לקיש, אתה היית פעם שודד, אתה מבין בחרבות. אמר לו ריש לקיש לרבי יוחנן, פעם נקראתי רבי וגם היום אני נקרא רבי. אומר לו, פעם גם שהייתי ראש הליסטים נקראתי רבי וגם עכשיו אני נקרא רבי. ענה לו תשובה שרבי יוחנן חשב שהיא לא מכובדת. הגמרא אומרת, ריש לקיש חלה, עמד למות. באה אחותו של רבי יוחנן לרבי יוחנן ואמרה לו, האח שלי בעלה עומד למות, אני אהיה יתומה, אני אהיה אלמנה. אמר לה, אני אשלם לך את הכסף של האלמנה. אני לא מתערב. היא אמרה לו, הילדים יהיו יתומים. אמר, אני אשלם ליתומים את הכסף. אומרת הגמרא, אכול להתחזק ונפטר ריש לקיש. והגמרא אומרת שרבי יוחנן היה עצוב, הוא רצה חברותא ללמוד, לא מצאו חברותה. הביאו את רבי לזר בן פדת, שילמד איתו. כל קושייה שרבי יוחנן היה שואל, רבי לזר בן פדת היה מביא 24 תירוצים. היה מביא הוכחות שהוא צודק. אומר לו, רבי יוחנן, אני לא רוצה מי שיגיד לי שאני צודק, אני רוצה מי שישאל אותי, יקשה עליי. ואז עמד רבי יוחנן והיה בוכה, 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 עד שיצא דעתו, פעלו חכמים ונפטר רבי יוחנן מן העולם. הגמרא הזאת היא תמועה וקשה ביותר. המפרשים רבו ואמרו הרבה פירושים על הגמרא הזו. אבל בכל אופן, המפגש של רבי יוחנן וריש לקיש, מה היה מיוחד ברבי יוחנן שריש לקיש כל כך חזר בתשובה? לא מצאנו שרבי יוחנן נתן לו איזה דרשה, הוא בא לאיזה שיעור תורה, אלא הבזק אחד אמר לו, שופרה איך לנשאי, היופי שלך לנשים, הוא אומר לו, חלך לאורייתא, יש לי אחות, נגמר, נהיה רב גדול שאין כדוגמתו. איפה? מה הוא דיבר איתו? מה הוא חיזק אותו? מה הוא סיפר לו? מה הוא אמר לו? מה הביא את רבי שלקיש מראש הליסטים לחזור להיות רבנן של כל ישראל? אין סוגיה בשס שאין שם כמעט מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. מה הביא אותו? 3 מילים? 10 מילים? זה מה שהביא אותו? ודאי היה שם איזה משהו שגרם לו להביא אותו לחזור בתשובה מראש הליסטים להיות ראש החכמים. זה שאלה אחת. ושאלה שנייה צריך להבין. מה שבר כל כך את החברות ואת הרב ותלמיד ואת הגיסים שהיה בין רבי יוחנן לריש לקיש? ודאי היה שם עשרות שנים ביניהם שלמדו ורבו והתפלפלו וחלקו, והיו משפחה והיה להם ילדים ונכדים ובני דודים והכל היה משפחה אחת. מה הביא את זה למצב כזה שמתים שתיהם? ריש לקיש מת מהמחלה מהקפדה של רבי יוחנן. רבי יוחנן לא מוכן לוותר, תסלח לי גיסך, תסלח לתלמיד שלך, רחמים, חן, חסד, אדם צריך להיות רחמן. איפה הרחמים שלו? והוא נשאר בדעתו ולא זז מדעתו רגע אחד. למה? למה? ואחר כך שהוא נפטר, הוא נשאר בצער גדול, כי הוא עוד רוצה את אותה דרך כמו הקודמת, כמו ריש לקיש, עד שהוא משתגע ומתפללים חכמים שהוא ימות, שלא יראו את הרב הגדול של עם ישראל יורד לו רוק מהפה ומתנהג בצורה לא מכובדת, מתפללים עליו שימות והוא מת. מה קרה שם? מה היה שם? אז אפשר לבאר ולומר יסוד עצום. ריש לקיש היה פושע, היה ראש הליסטים, היה שודד, כל מה שרוצים לומר עליו. איש שלילי ביותר לפני שחזר בתשובה. והיה לו דעות שלו על הדת, על הרבנים, על התורה, דת שלו. כי ודאי אם אדם בדרך לא טובה, יש לו דעת מסוימת על משהו נגד הדרך הזאת. פתאום הוא פוגש את הרב הגדול של עם ישראל, במפגש לא ידידותי. הוא קופץ, אומר לו, היופי שלך של אישה. מה יצריך הרב לעשות? לא לתת לו 2 סתירות, או לצעוק עליו, או התלמידים יזרקו אותו עליו אבנים. מה עונה לו ריש לקי, רבי יוחנן? כן, אתה צודק. ולא רק אתה צודק, אחותי יותר יפה ממני, ואני אתן לך להתחתן איתה, רק תקבל עליך עוד תורה. אז מה הדרך של ריש לקיש רואה אצל רבי יוחנן? הכל דרך טובה, הכל דרך של אהבה, הכל דרך של ידידות, הכל דרך של נעים הליכות, הכל דרך של הכל בנועם הליכות, נועם הליכות גדול ביותר. ריש לקיש, היסוד של התשובה שלו אצל רבי יוחנן היה לא משכל, לא מהרבה תורה, לא מהרבה חיזוק, לא מכלום הרבה, אלא מדבר אחד. מדברי נועם שרבי יוחנן דיבר איתו, דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, הכל היה דרכי נועם. ומזה רבי יוחנן משפיע על ריש לקיש שהוא חוזר בתשובה ונהיה גדול האמוראים. וזה הקו שהוא הולך כל הדרך, כן מתווכחים בתורה, מתווכחים בתורה. התפקחנו. פתאום מגיעים לסוגיה של החרב, ופתאום מה אומר לו הרב שלו, שיחזיר אותו בתשובה מנועם, אתה פושע, אתה יודע מה זה ליסטי. איפה הנועם של הרב? איפה הנועם שחזרתי עליו בתשובה? איפה הנועם שהרב החזיר אותי בתשובה בנועם הזה? איפה הנועם הזה שהרב קירב אותי בנועם הזה כל החיים, וחייתי בנועם של הרב הזה שהוא קירב אותי בנועם הזה? איפה הנועם הזה? הוא לא נמצא. אז הוא אומר לו, פעם נקראתי רב וגם היום אני נקרא רב. אני הייתי רב בפושעים, הראש הפושעים. נהייתי רב היום כי אתה בנועם קירבת אותי. רבי יוחנן אומר לו, זה לא מעניין אותי. אנחנו עכשיו מתווכחים, אז זה הדעה שלי, אתה מבין בחרבות. ריש לקיש נפגע מזה. רבי יוחנן נשאר בדעתו, אתה מבין בחרבות, אתה היית ליסטי, אתה יודע, הוא נשאר שכלי. הוא לא הולך פתאום לנועם, זה לא קשור לנועם. הנועם במקום אחר. פה מדברים על חרב, מה הדין של החרב. רבי משה, אתם מבינים? אז ריש לקיש בדעתו נשבר, רבי יוחנן בדעתו הוא לא נשבר. אני לא מדבר איתך עכשיו לפגוע בך, אני מדבר איתך, אתה היית ליסטי, אתה היית שודד, אתה יודע מה דין של החרב, תענה לי מה דין של החרב. מזה ריש לקיש לא מקבל את זה, והוא עונה לרב בצורה לא מקובלת. מזה הוא נהיה חולה, ורבי יוחנן נשאר בדעתו, אני צודק, זה דעתי. אני לא אמרתי את זה לקנטר אותך, או לבזות אותך, או להשפיל אותך, לא, זה דעתי. אז רבי יוחנן, ריש לקיש מת, רבי יוחנן מדרדר בנפש שלו, והוא מת והוא מת, והכל טעות של בין שתי מוראים גדולים, אחד, איפה הנועם, ואחד, זה ההלכה. אני שואל אותך מבחינה הלכתית. רבי כן צדיק. אמרנו מתי שמתחיל רגש בוויכוח תזוז. כל ויכוח שנכנס רגש, כן, יש גדולי חכמים שמתבטאים בצורה קשה ביותר אחד על השני. אמרנו בשבת קודש הבאנו את הרמב״ם, שהרמב״ם אומר אין שדים, אין. כותב עליו הגאון מווילנה, כבר חוכמת הפילוסופיה הבהירה את הרמב״ם על דעתו. כך כותב הגאון מווילנה. אז חס ושלום הוא לא כיבד את הרמב״ם? לא כיבד בתוך הלהט של הדיבור. אבל זה גם לא היה מגיע למקומות של אישי, אם זה מגיע מחלוקת שמגיע לאישית, אז זה לא מחלוקת לשם שמיים. זה היה דיבור של כך, דיבור של כך. גדולי עולם דיבור כל אחד בצורה שדיבר, אבל זה לא הביא את הדבר למחלוקת אישית. ברגע שאדם רואה שמתחיל משהו אישי בינו לבין השני, תתרחק מאותו דבר, תתרחק מאותו מקום, זה לא הולך למקום טוב. זה לא הולך למקום טוב. מתי שמתחיל רגש אישי, לא הולך למקום טוב. תיקח, תתרחק מהמקום שהרגש והדברים לוקחים למקום אישי, תתרחק משם. זה הולך למקום לא טוב. זה מסלול לחורבן. מתי שבית כולו מתנהל על רגשות, שותפויות מתנהגות על רגשות, חברויות מתנהגות על רגשות, זה מסלול שבסוף נגמר רע מאוד. רגשות של מריבות, פגיעות, וכל אחד נפגע. ככה לא בונים, לא בית, לא עסק, לא חברות, לא קהילה, לא כלום. כך לא הולכים לשום מקום. ומתי שאדם חי ורואה הכל רגשות, זה דבר שיגמר בסוף בצורה לא טובה. כן, צדיק. מה הפירוש לוותר?
לוותר אחד לשני.
ודאי, אדם צריך להיות, לוותר, אדם צריך לדעת את ה... להיות בחוכמה, בתמונה, וגם אדם לא צריך כל היום רק לוותר, לוותר, תהיה חכם, לדעת את הגבולות, ומתי שאתה רואה שזה, אתה צריך להיות רק מוותר, אם לא אכפת לך תמשיך, אם לא תתרחק. בלי לריב, ואהבת לך כמוך, לא לחיות אחד עם השני, ואהבת, תאהב, תכבד, אבל בצורה חכמה ובתמונה.
למה הוא
סימן
מזה בעיה ונשאר? לא הבנתי.
הוא לא נשאר בגלל שהוא לקח קשה, כי חסר לו התלמיד שלו. התלמיד שלו היה חסר לו. נשאר בדעתו, הוא לא החליף את דעתו. הוא לא החליף את דעתו, אבל החברותה שלו היה חסר לו. זה כיף שהחברותה היה חסר לו. כן, 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 צדיק.
סליחה, אז הרב יוחנן מאמין את תורת החורץ, אומר שגם רבי יוחנן וגם ריש לקיש טעו באותה מידה, או רבי יוחנן בכלל לא היה צריך להזכיר לו שהוא היה
ריש לקיש,
למרות שהוא רצה ללמוד הלכה.
ריש לקיש הלך לשורש של הקשר שהוא חזר בתשובה. מה החזיר אותו בתשובה? עד הר חנוען. פתאום פה הרב מדבר איתו בצורה קשוחה. רבי יוחנן לא התכוון לדבר איתו בצורה קשוחה. רבי יוחנן אמר לו, סליחה, אתה פושע לשעבר, אתה מדים לחרבות, תענה לי תשובה.
אז לשאול אותו לחרבות, אבל נגיד לו, אתה היית פושע לשעבר.
אז בדיבור, בתוך הריתך, בדיבור, והנה בסוף, זה נפטר וזה נפטר. כן, צדיק. רבי משה הצדיק, אנחנו אוהבים אתכם הרבה, רבי משה, את הבן הצדיק, רבי חיים עמוס, צדיק יסוד עולם. תדעו, חיים עמוס הוא טהור מיוחד, השם ישמור אותו. זיווג הגון, זיווג הגון, זיווג הגון, שמחה, ברכה. אוהבים אתכם רבי חיים עמוס, אהבה גדולה ביותר. כן, רבי משה. רבי משה, זה מעשה שטן, זה מעשים של שטן, זה השטן שמגלגל ומתחיל דבר קטן ביותר ומדרדר דברים לדברים חמורים ביותר. זה שטן. איך התחילו המלחמות והחורבנות הגדולים ביותר? מחוסר הבנה, מהבנה, מבערך, ממשהו שנראה לאדם. הרבה דברים אנחנו רואים ובטוחים, וזה בכלל לא נכון. האדם בחיים שלו בטוח ראה דבר, בטוח שמע דבר. היצר הרע, שטן מראה לו בדיוק את הדבר, מה שהוא חושב שזה הדבר הגרוע ביותר להפיל את האדם. זה נקרא, עמד לו שטן, כמו שכתוב בנביא, עמד לו שטן, פתאום השטן עומד, או עמד לו שטן, ככה מלכות שלמה המלך נחרבה, עמד לו שטן, ככה הדברים הקשים ביותר קורים, עומד השטן. שמשמור זה, שעומד שטן זה הדבר הקשה ביותר. יגר בך השם השטן, אנחנו אומרים, מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שיגר בשטן, יוזיז את השטן, שלא יעמוד לאדם שטן. כי כל הדברים הגדולים מתפתחים, עולים, ופתאום עומד שטן אחד שמפיל הכל. כן
צדיק.
אז אדם מתפלל בסייעתא דשמיא, ואדם מקפיד ועובד על עצמו שיהיה, איך נוצר שטן? כשאדם עושה איזה עבירה, לא משנה, עכשיו נסעת לחוץ לארץ, עשית שם עבירה, בראת השטן. השטן הזה בא, נכנס בתוך מישהו מהקרובים אליך או מישהו רחוק, שמתעבר בו שטן לרדוף את האדם. זה נקרא התעבר בו שטן. אדם הלך, גנב מישהו, עבר 5 שנים, השטן יתעבר במישהו והמישהו הזה עורב לו, הוא לא יודע. גם האדם שנתעבר בו השטן הוא לא יודע. אחרי 5 שנים פתאום יש לו כוח למישהו נכנס ורוצה לריב עם אדם ורודף אחרי אדם ומשמיץ את האדם. למה? לפני 5 שנים עשית משהו שזה יתעבר בו והיום הוא רודף אותך. עכשיו אתה מנסה לפתור איתו את הבעיה, אתה יושב מדבר איתו, מסביר לו, הוא לא עוצר. למה? זה לא יעצור. אתה צריך לעשות תשובה על אותה עבירה, העבירה הזאת ימחלו לך, האיש הזה ישכח ממך וימשיך הלאה. ואנשים אומרים, מה האיש הזה עשיתי לו? לא, אתה עשית לעצמך, עמד לו שטן, העמדת את השטן, והוא נכנס במישהו והוא רודף אותך. זה קרה לגדולי עולם, וזה התמודדויות שאדם עושה עבירה, אדם אומר, הנה, שכחו, אף אחד לא ראה. לא, עבירה שאף אחד לא ראה, הולכת ועמד לו שטן, היא מתעברת במישהו, והמישהו הזה קם ועושה לאדם בעיה, וזה נקרא עמד לו שטן. הרבה פעמים שאדם, קודם כל סתם להיות תקיף, זה
לא סתם,
אם זה בעסק, מישהו לקח למישהו כסף, ודאי שהוא צריך לעמוד ולהילחם ולעמוד על שלו. אם זה סתם מישהו עמד ברחוב וצפצף לאדם, אז הוא לא יעמוד ויצפצף לו פעמיים. תמשיך הלאה, זה רק יכול להיות לא טוב, זה יכול להיות עמד לו שטן. אבל אם מישהו, אם אתה עומד על שלך ומישהו חושב שהוא לעמוד על שלך בצורה נכונה, לא בדקדוקי עניות, לא נחרבה ירושלים אלא שימידו דברים על הדין. אם מישהו עשה לך רע גדול, זה לא נקרא עמד לו שטן. עמד לו שטן זה שהוא גנב לך בהתחלה, ועל זה אתה צריך לתקן איזו, שזה גלגול או שזה מה, זה נקרא עמד לו שטן. דברים אחרים שהשטן סתם, דברים יכולים להתגלגל, כמו בעיקר בימים האלה, ההלכה אומרת, אדם לא ייתן מכה לילד שלו, אפילו שאסור לתת מכה, אבל באותם זמנים זה היה מקובל. אדם נותן מכה, ההלכה אומרת, אולי היה תיגע במקום מסוכן, כי השטן עומד. בזמנים האלה, כמה שפחות, אבל גם אדם ישים לעצמו כללים בראש, סתם אדם רוצה לריב ברחוב, אני לא רב. סתם אדם מפריע לי, אני מנסה, יש שתי דרכים, או להיכנס בתוך הבעיה ונסות לחצות אותה, או לעקוף את הבעיה. אז כל עוד שאתה יכול לעקוף את הבעיה, שזה לא לוקח הרבה, זה רק קצת יסתובב, תעקוף בעיה. אם כבר עומדים כנגדך ואין לך ברירה, אז תעשה את זה בכל הכוח הכי חזק שאפשר. מי רוצה צדיקים לומר עוד דבר? כן צדיקים? כן, צדיק, טוב, טוב. מישהו רוצה לומר עוד דבר? פרשת השבוע, פרשת מטות, מסע. מסעי זה הממבית מסעות שעם ישראל נסו, זה סגולה גדולה, ושוב הישראל לומדים את הפרשות האלה כל שבוע, כל יום חמישי, וזה סגולה גדולה ביותר שמקצרת לאדם ומקילה לאדם את המסעות ואת ההתמודדויות בחיים. אבל בפרשה אנחנו רואים את הדין של עיר מקלט. מה זה עיר מקלט? אדם שרצח מישהו בשוגג, הרג מישהו בשוגג, בן אדם היה חוטב עצים, ופתאום הברזל אף מהעץ ונפל על מישהו בראש והרג אותו. או בן אדם שנסע במכונית או דרך כלשהי ועשה תאונה בלי כוונה והרג מישהו. אז התורה הקדושה אומרת שמותר לגואל אדם להרוג אותו. מה הפירוש מותר לגואל אדם להרוג אותו? אם הרגת מישהו בלי כוונה, המשפחה הקרובה של הנרצח, של המת, מותר להם להרוג אותך. זה נקרא שמגואלים את אדם. אבל מה הפתרון שיש לך שלא יהרגו אותך? אתה צריך לברוח לעיר מקלט. עיר מקלט זה עיר של הלוויים, ושם הרוצחים בשוגג היו גרים עד שהכהן גדול היה מת. ומתי שהכהן גדול היה מת, היו קוראים דרור, פותחים את כל הדלתות לכל הרוצחים, וכל הרוצחים היו יוצאים. כהן גדול מת תוך שנה, תוך שנה אסור להרוג את אותו אדם, זהו יוצא. כהן גדול יאריך ימים, חי 80 שנה, צריך להישאר בעיר מקלט 80 שנה. והגמרא אומרת שהאימהות של הכהנים גדולים היו נותנים לכל הרוצחים אוכל ובגדים וכל מה שהם צריכים. למה? הם פוחדים שהרוצחים יקללו את הבנים שלהם שימותו את הכהן, כי ברגע שהכהן מת יוצאים כולם מבית סוהר מעיר מקלט, ובשביל שהרוצחים לא יתפללו, האימהות של הכהנים גדולים היו מספקים לרוצחים את כל מחסורם. אז הקושיה היא קושיה חזקה ביותר. כהן גדול זה איש קדוש, כהן גדול זה אדם שנכנס לקודש הקודשים, כהן גדול זה אדם מרומם מעם, כהן גדול זה אדם מבורך, אדם מקודש. רוצח שרצח, הרי אדם שהרג גם בשוגג יש לו בעיה להיות חזן, יש לו בעיה אם הוא כהן לעלות ברכת כהנים. אז רוצח שהקדוש ברוך הוא התפילה שלו לא פשוטה עולה, יקלל כהן גדול? איך אפשר, מה אנחנו פוחדים מהקללה שלו? רבי יונתן, מלוכלך החליפה, אחר כך יעשו לכם ניקיון. כן, צדיקים? כן?
משה עובד, תזכות שרון מלך המשך, הפליץ.
כן?
זה מערך המדביל שם. זה הזה שכמות זה יחיד שם הרבה, כמו לחץ, 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 פחול עם לזה. תפילה תהיה מאוד מקרב,
בבקשה צדיקים תתרכזו, ננסה לקחת את הדיבור למשהו חזק עמוק בקצרה, וכל אחד יפתח את זה בראש שלו למחשבות עמוקות. התורה הקדושה אומרת כהן מותר לו לאכול בתרומות, הוא, הילדים שלו, אשתו, המשפחה, מותר לכולם לאכול בתרומות, הבנות שלו, הבנים שלו, כולם מותרים לאכול בתרומות. הבת של הכהן הלכה והתחתנה עם ישראל, התחתנה עם ישראלי, אסור לה לאכול יותר בתרומות. מת בעלה, אם מת עם ילדים, אסור לה לאכול בתרומות. אם מת בלי ילדים, חוזרת לבית אביה ואוכלת תרומות, כי בת כהן אוכלת תרומות. כולם צדיקים מבינים? זרמתי, הבנתם צדיק? כן? אז בת כהן שהתחתנה, אסור לה לאכול, עם ישראל אסור לה לאכול בתרומות. מת בעלה, אם מת בלי ילדים, חוזרת לבית אביה ואוכלת בתרומות. אם נולד לבן או בת, אסור לה לאכול בתרומות, זהו. אומרת הגמרא, מה היא הדין בבת כהן שהתחתנה עם ישראל ונולד לבן, והישראלי הזה הילד הנכד שלה והוא בעלה מת, זה אסור לאכול בתרומות. למה? כי בעלה מת, יש לה בן, הוא ישראלי, אסור לאכול בתרומות. הבן הזה הלך התחתן עם בת, נולד לבת, הבת הזאת הלכה התחתנה עם כהן, אז הבת הזאת עכשיו כהנת, היא אוכלת בתרומות, והבן, והיא אסור לה לאכול בתרומות, כי היא כבר ישראל. והבת שנולדה לה התחתנה עם כהן, היא כן אוכלת בתרומות. אז מה יוצא פה? שהילד, הבת הזאת שנודה לה, חוסך, עוצרת אותה מלאכול בתרומות. ואז מה קורה? הגמרא אומרת שהאימא הזאת אומרת על הבן, לא ירבו כותמותך בישראל, כי יצרה לה את הפרנסה. אנחנו רואים פה דבר שהוא פחד ואימה, שבן אדם לפעמים בשביל הנאה של הפרי שהוא אוכל יכול בלב שלו להיות כמו רוע על הבן שלו שמנעת ממני לאכול. פעם התרומות זה היה דבר שהיה פרנסה אוכל, פעם לא היה את המתירנות שיש היום וכל מה שיש היום. התרומות זה היה פרנסה, זה היה אוכל. אז האישה הזאת אין לה היום מה לאכול, ישראל אסור לה לאכול כלום. כי אם הבת הזאת לא הייתה, היא הייתה חוזרת לאכול. עכשיו שיש בת, היא לא יכולה לאכול. כל עוד ששתנו אני ואת לא אוכלים טוב, עכשיו שאת התחתנת עם כהן, את אוכלת ואני לא אוכל. אז האמא אומרת בליבה, לא ירבו כמותך בישראל. רואים מה אינטרס קטן יכול לשנות לאדם בראש שלו, שינוי גדול וקשה שאין כדוגמתו. וככה אמרנו כמה פעמים, כהן גדול הוא לא נמצא בעיבור השנה. למה? כי אם מעברים את השנה, ביום כיפור כהן גדול צריך לטבול הרבה פעמים, ואם מעברים את השנה אז יוצא שחודש תשרה יוצא כמו חשבן, ואז קר יותר ויהיה לכהן קר. אז בשביל שהכהן יהיה לו בראש בתת הכרה מחשבה שאם יעברו את השנה יהיה לי יותר קר בכיפור, הדעת שלו לא תהיה נוטה לעבר את השנה. ואותו דבר גם מלך, מלך לא יושב בעיבור השנה. למה? משום שהמלך משלם לפועלים שלו משכורות לחיילים על פי שנה. אם יש 13 חודש עד שהוא מקבל את המיסים זה שנה, יש לו עוד משכורת. לכן האינטרס שלו שלא יהיה עיבור השנה. רואים שמשהו קטן יכול לשנות לאדם את המחשבה בדברים גדולים ביותר. ולכן אמותיהם שכהנים גדולים היו נותנים אוכל לכהן גדול. למה? הם לא היו מתפללים שהכהן גדול ימות, השם לא יקבל את התפילה שלהם, אבל הם היו מתפללים, הם מתגעגעים לילדים, לנכדים, בוכים כל היום על אינטרס קטן שלהם. והאינטרס הזה מה יכול לעשות? להרוג את כהן גדול. לפעמים משהו קטן שלא נראה גדול, משהו קטן ביותר יכול לשנות לאדם את המחשבה מקצה לקצה, יכול לקחת את האדם מקצה של מחשבה לקצה אחר של מחשבה. מעשה שהוא קטן ביותר. יש איזו שאלה ותשובה על איזה בת שהייתה דואגת לאמא שלה, עוזרת לה, דואגת לאמא שלה כל הזמן, לאבא שלה. אבא שלה היה אלמן והיא הייתה דואגת, והגיע הזמן שלה לשידוכים להתחתן, והייתה צריכה להתחתן, אבל בעלה רצה שהיא תלך לגור איתו, והיא רצתה לגור עם ההורים שלה. ואז היא אמרה לבעלה, טוב, בוא נבטל את החתונה, אני רוצה לעזור להורים. הלכו לשאול רב גדול מה לעשות. אמר להם הרב, תתחתנו מהר ותלכו לגור רחוק, אל תישארו פה. למה? כי אם החתן כל הזמן יחכה שהיא צריכה לדאוג לאמא שלה, לאבא שלה, איך היא תדאג? בלב שלו יתפלל ימותו כבר. ולכן הפסק הלכה, תתחתנו, תזוזו, למה שלא יהיה בלב כל הזמן תתרוב, מתי ימותו, מתי ימותו, כי זה מפריע. משהו קטן יכול לגרום לאדם לקלל למשהו גדול. אדם קרוב אצל עצמו, אדם יש לו אינטרס לעצמו, הוא מוכן לראות חורבן של השני, העיקר שהוא אצלו. שתי חברים, אחד מבקש מהשני עצה, תייעץ לי, מה יותר טוב לעשות, ככה או ככה? אדם אומר, אני מייעץ לך ככה. בסוף הוא עשה משהו אחר והוא נכשל. אז אדם בלב שלו שמח, הנה הוא לא שמע לי, מגיע לו. למה? לקלקול של האדם, כי אדם קרוב אצל עצמו, ואדם תמיד חושב שהוא צודק. ואם אדם יש לו אינטרס שלו, הוא מוכן לאבד שהשני יאבד עולמות על אינטרס קטן שלו.
אבל לפעמים האחר לא שומע אותו, אתה מציע משהו טוב, לא שומע.
כן, צודק.
אם הוא עשה טעות,
אסור לשמוח.
מישהו למשל, יש לי חברת אמנות, מישהו התקשר אליי ואמר לי, אני רוצה לעבור איתך כמה מחיר לשלם. אמרתי לו, אני אמרתי לך, לא אמרתי לו מחיר. הוא אמר לי, אמרו לי ב-2,000 דולר. אמרתי לו, אמרו לך ב-2,000 דולר. נעשה ב-2,000 דולר. אחר כך אמרו לו ש-7,000 דולר, והוא לא הסתמש בי. אז אמרתי לו, אתה לא שמעת מכולי, אז שילמת 7,000 דולר. אז מותר לי להגיד לו, מותר לי להגיד לו. אולי עשית לו עצב שאמרתי לו, אבל צריך להגיד לו.
בשביל פעם הבאה רק להיזהר שלא יהיה בלב איזה שמחה לעד או שמחה לעד. רק להיזהר שלא יהיה בלב שמחה לעד, אם הוא הפסיד, הוא לא שמע לי, הוא הפסיד, מגיע לו.
לא, לא מגיע לו, חס וחלילה. זה לא דווקא, לפעמים צריך לשמוע. היא בלדן שיותר מנוסה.
כן, טוב צדיק. מי רוצה צדיקים? כמה זמן הבינו את הנשיאו? בעשרה. מי רוצה צדיקים לומר עוד דבר? כן?
איך היא לא נמנה לעשות לגבור את הדברים לשם שמיים, כי יש לנו על זה אינטרס.
זה עבודה יומיומית, עבודה שאדם מזכך את עצמו, עובד על עצמו, להגיע לשם שמיים. מי צדיקים רוצה לומר עוד דבר? כן, צדיק? כן? כן, צדיק? מה זה? תסתכלו על כאן צדיק, תראו מה אתה
קורא. בעברית.
תדברו צדיק, הם לא מבינים מה?
אני לא מדבר איתם
ככה. תשאלו אחריכם, שמישהו יתרגם או משהו. רבותינו הקדושים, אנחנו, כן, מה? כן, צדיק?
אני מנסה לומר,
אינטרס קטן, חזק אבי מנחם, רפואה בחיים, רפואה בחיים.
אני מוסיף שעובדת,
ברוך השם, חזק, חזק, רפואה בחיים. התורה הקדושה אומרת שהמשיח יבוא, איך המשיח יבוא? הולך, יבוא על חמור. מה זה המשיח יבוא על חמור? למה דווקא על חמור? ביצחק, למה דווקא המשיח יבוא על חמור? מה העניין הזה של החמור? מה העניין של החמור? ואיזה חמור יבוא אותו משיח? רבותינו הקדושים אומרים שהחמור הזה זה החמור שמשה רבנו מתי שלח לגאול את בני ישראל שם את המשפחה שלו על החמור, זה אותו חמור. ואיזה חמור זה? זה החמור שאברהם אבינו לקח את יצחק לעקדה על אותו חמור. וזה החמור שנברא בבין השמשות, עשרה דברים נבראו בין השמשות, אחד מעשרה דברים זה חמורו של המשיח. זה החמור שהמשיח יבוא על אותו חמור. צריך להבין ולומר, למה דווקא צריך את אותו חמור? למה המשיח צריך לבוא דווקא על גבי חמור? יבוא על סוס, יבוא על מכונית, יבוא במטוס, למה חמור? מה העניין שהתורה מדגישה שהמשיח יבוא על חמור? מדוע על חמור? אז אפשר לומר, מה זה חמור? חמור זה מראה על חומריות. כל עוד שאדם נותן לחומריות שלו להתפשט, בשרם בשר חמורים, וזרימתם זרימת סוסים, כל עוד שאדם נותן לחומריות שלו להתפשט, לעולם זה לא יתרכז לביאת המשיח. מתי אברהם אבינו הלך לעקוד את יצחק בנו? בעשירי, בעשרה ניסיונות, עד שהוא ריכז את כל החומריות שלו, הוא הגיע להיות אברהם הגדול, אברהם העברי, אברהם הגדול. אז הוא זכה לקחת את הבן שלו להקדה, להגיע לאתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה ולא חסכת את בנך את יחידך ממני, אחרי שהוא אסף את כל החומריות. משה רבנו היה במדיין, עבר את כל מה שעבר עד שאסף את כל החומריות ודהר על החמור, אז הוא יכל לבוא ולגאול את בני ישראל. אותו דבר משיח צדקנו, כל עוד שניתן לחומר שלנו לשלוט על עצמנו, כל עוד שניתן לחומריות לשלוט על עצמנו, כל עוד שהחומריות שולטת על האדם, אין מציאות שיבוא המשיח. אבל ברגע שאדם ידע לרכז את החומריות והוא לרחוב על החומריות ולקחת את החומריות שיהיה כלי לחפור בו, שאדם ידע איך להשתמש בחומריות, אז זה הגאולה, זה ביאת המשיח, זה מקרב את הגאולה. ואז המשיח יבוא על אותו חמור שנברא בששת ימי בראשית. מה זה בין השמשות? אחרי שהקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם, שכל העולם כזה כולו יש בו את כל מה שיש בעולם, הקדוש ברוך הוא ברא את החמור שעליו יאספו את הכל, ועל זה המשיח והגאולה תבוא. אז זה החומריות. המשיח לא בא כל עוד שקשורים לחומר. מתי שאדם יודע לקחת את החומר ולהשתמש בו לטוב, זה הגאולה. והגאולה היא דווקא המשיח בעל חמור. כל דבר שאדם רותם את החומריות ודוהר עליה, יושב על החומריות לקדושה, זה גאולה וזה ביאת המשיח שלו. בכל עניין שאדם רוכב על החומריות, תופס את החומריות והופך אותה לטוב, זה ביאת המשיח של אותו אדם. אתם יכולים לתרגם מה רוצה להגיד הצדיק הזה?
חסר מאוד, 216 שנה, נשים הלך השישי. עכשיו הם מתחילים להסתיר את המלך.
כן, צדיק טוב, טוב, טוב. מי רוצה צדיקים לומר עוד דבר? רבי אלי צדיק, תראו איזה שיעור תורה זכיתם. ומוריאל הצדיק, מוריאל הוא קודש קודשים, זכות אבות הקדושים, יזכה לבן זכר, אנחנו אוהבים אותו אהבה גדולה. רבי אברהם בוכניק הצדיק, רבי אברהם הוא גבי נאמן, אהוב וחביב, צדיק, ישר, מסור, בעל מידות טובות, ירבו כמותו ושוב הישראל. מי רוצה צדיקים לומר עוד דבר? רבי מיכאל צדיק. במיכם, דיברנו זה, דרשנו זה בעבר, נדבר זה בעזרת השם. מי רוצה צדיקים עוד לומר דבר? אנחנו בזמנים האלה מתפללים, מצטערים על חורבן בית המקדש. מישהו יכול להסביר לנו מה זה, על מה, אדם יכול להתאבל על משהו שהוא הפסיד. אדם מת לו ילד, חס ושלום, הוא מתאבל על הילד שמת לו. אדם מת אבא שלו, הוא מתאבל על אבא שלו שמת לו. אדם מת לו קרוב משפחה, הוא מתאבל, הוא יודע, אדם יודע ממוקד על מה הוא מתאבל. אדם היה לו עסק, הפסיד את הכסף, הוא יודע ממוקד על מה הוא מתאבל. על מה אנחנו מתאבלים? על חורבן בית המקדש. על משהו שאנחנו לא יודעים מה זה. מה זה בית המקדש? רבי משה, על מה אנחנו מתאבלים? אנחנו מתאבלים באיזושהי גלגול שאנחנו מתגלגלים, שמענו, ראינו, בוכים, אומרים קינות. על מה אנחנו מתאבלים? איך אפשר לרכז בקצת, להבין על מה אנחנו בוכים, על מה אנחנו מתאבלים, על מה אנחנו מצטערים? תנסו רבי מיכאל למקד לנו על החוסר. על מה?
אדם שלמשל היה קונה, הוא היה מביש איזשהו
קורבן, והיה נמחר לו הדבר, ודאי נמחר. רבי מיכאל, איך אתם יכולים לתרגם את זה לאנשים שיבינו מה שאתם אומרים? מה חסר לנו? איך אפשר רבי מיכאל לתרגם את זה לחוסר שעכשיו חסר לנו?
אין לי בעבודת השם לכל הזמנתי על הסיפוק האמיתי, כי אני לא יודע אם אני עושה תיקון אמיתי.
טוב, מצוין. רבי מיכאל, מי רוצה? רבי גבריאל, כן? איך קוראים לכם? אריה.
היום
חזק אבי אריה.
ראינו גם בשנה שישית, לצאת מהיוש ולהיכנס לשורה ולהיכנס לרצון, להיכנס לרצון ולהיכנס גם למין. בלי הצדיק הוא לא יכול להגיע לשום דבר. הצדיק נותן לו את הדעת, נותן לו את הדרך, נותן לו את הכלים להתמודד עם כל
החשובות. צדיק, צריך לדעת, ננסה להבין מה זה, להבין מה חסר לנו, נמשיל את זה למשל ונמשל. אדם נמצא במקום קר מאוד. היינו פעם במקום ש-28 מעלות מתחת לאפס, קר מאוד מאוד מאוד, ויש לאדם שמחה קטנה איפה שהוא התחסה בה, צד שני נשאר גלוי והוא לא מחוסה. אחד הדברים שקצת נבטא בדעת שלנו מה חסר לנו בחורבן בית המקדש, מה שאנחנו עושים דבר אחד מחסיר לנו דבר שני. אדם רוצה להיות בן אדם לחברו טוב מאוד, עם כל החברה, טוב עם כולם, במה זה מחסיר לו? בן אדם למקום. הוא כבר לא מתפלל כמו שצריך. הוא כל היום צריך להיות טוב עם כולם. אין לו זמן ללמוד תורה. אין לו זמן להתפלל כמו שצריך. אין לו זמן לעשות מה שצריך. הוא רוצה להיות רק עם בן אדם למקום, הוא פוגע בכולם. הוא לא אומר בוקר טוב לאף אחד, לא אומר שלום לאף אחד, לא עוזר לאף אחד. השמחה קצרה, איפה שתתחסה, אתה משאיר חלק אחד גלוי שקר לך. מתי שבית המקדש היה קיים, מה היה בבית המקדש? בעזרה. מצד אחד אנשים מקריבים קורבנות ומתפללים ובוכים, הם מקשים מחילה על החטאים שחטאו. 2 מטר משם אנשים אוכלים בשר, שותים יין, עושים את עבודת השם, צריכים לאכול את הבשר. עוד קצת משם לוויים מנגדים. עוד קצת משם לשכת הגזית, יושבים הדיינים החכמים פוסקים הלכה. הכל היה בתוך כמה מטר על כמה מטר, גם בוכים, גם צוחקים, גם שרים, גם חוזרים בתשובה, גם עושים את הכל. רחם על ציון כי היא בית חיינו, בית המקדש, בית ציון כי היא בית חיינו, שם היה בית חיינו, היה לנו בציון, היה לנו בבית המקדש את הכל. אפשר לפקוט, אפשר לצחוק, אפשר לרקוד, אפשר לשמוח, ואחד לא בא על חשבון השני. אתה לומד היום גמרא בעיון, אתה מחסיר בקיאות. אתה לומד בבקיאות, אתה מחסיר בעיון. אתה חבר עם חברים, בן אדם לחברו, אתה פוגע בן אדם למקום. אתה יותר מדי בן אדם למקום, אתה פוגע בבן אדם לחברו. בבית המקדש הכל היה מוכל בפנים, הכל הכיל את הכל. ולא אמר אדם, צר לי המקום שאני בירושלים, הכל היה בפנים, היה לכולם. עומדים צפופים ומשתחבים רחבים. צפוף, אבל הכל רחב. וזה מה שאין היום. אם אדם רוצה במילים פשוטות להבין מה חסר לנו, יש לנו הכל ואין לנו כלום. מתי שבית המקדש היה קיים, לא היה לנו כלום והיה לנו הכל. וזה האבל והחורבן של חורבן בית המקדש. הכל, טוב, עכשיו התחסית פה, גמרת את הבעיה פה, אבל פתחת הבעיה פה. סגרת את הבעיה פה, אבל פתחת הבעיה פה. זה חוסר יישוב הדעת, זה חוסר בהירות, זה חורבן הבית. על זה אנחנו מתפללים לירושלים ברחמים תשוב, שאנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא ישוב לירושלים, כי רכז החיים שלנו יהיו רגועים ויהיו טובים. כל עוד שזה לא נמצא, חיים לא רגועים, חיים לא טובים. מה שאתה פותר, אתה פותח בעיה אחרת. מה שאתה סוגר, אתה פותח מקום אחר. אין לנו יישוב הדעת בדברים. מי רוצה לומר משהו? והשבת העבודה בדביר ביתך. כל העבודה בדביר ביתך. כל העבודה של עבודת השם, איפה נמצאת? בדביר ביתך. שם הכל נמצא בדביר ביתך, הכל נמצא בצורה, בדרך שהיא נכונה ואמיתית. מי רוצה צדיקים לומר עוד דבר? בעזרת השם, כל הצדיקים של שובה ישראל. יש לנו קפה באלול, בקפה באלול בעזרת השם מסיימים 1,000 פעמים את הזוהר הקדוש. יהיה קידוש השם השנה עצום, 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 דבר שלא היה כדוגמתו. סיום הזוהר לכבוד רבי שמעון בר יוחאי השנה והסליחות יהיה דבר שלא היה כדוגמתו. ובעזרת השם, בראש השנה השנה, אנחנו ניסע לקבר של רבי נחמן להתפלל, ובעזרת השם כל הצדיקים של שובה ישראל ייסעו יחד איתנו, נתפלל בראש השנה, והקדוש ברוך הוא יקבל תפילתנו ברצון, תכלה שנה וקלילותיה, תחיל שנה וברכותיה.
כבוד הרב, יש בילד שיכול לעשות פיוט?
אחרי תשעה באב.
אחרי תשעה באב.
תודה רבה צדיקים, בשורות טובות, ישועה, שמחה, השם יברך אתכם צדיקים, אור גדול, השם יברך אתכם צדיקים, אור גדול, בשורות טובות וכל הטוב.